רק אולי נסכם בקצרה. הקצות התחיל לדון על תשובת התז. התז בתשובה כתב שאם אדם, אם לווה פרה למלווה את החוב, זאת אומרת שילם לו את כל הסכום שהיה צריך לשלם, ולאחר מכן בא המלווה ואומר, באתי הביתה, בדקתי את המטבעות, גיליתי שמטבע אחת מזויפת. במילים אחרות, אתה לא פרעת לי את כל החוב. אז המלווה טוען טענת בריא, לא פרעת לי את כל החוב, והלווה אומר, אני להאמין לך, אני לא מאמין, יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שאתה לא צודק. אני לא יכול להגיד לא הייתה מטבע מזויפת, אבל אני לא בטוח שכן הייתה מטבע מזויפת. במילים אחרות, יש פה בריא ושמע. המלווה טוען בריא לי שלא פרעת, הלווה טוען שמע כן פרעתי את הכל, והתז מביא שנחלקו, בית הדין נחלק בשאלה, האם למה אנחנו מדמים את זה? לבריא ושמע של איני יודע אם נתחייבתי, או לבריא ושמע שאיני יודע אם פרעתיך. אם זה בריא ושמע ביני יודע אם נתחייבתי, אז הכלל הוא בריא ושמע לאו בריא עדיף. אם זה בריא ושמע ביני יודע אם פרעתיך, אז אנחנו פוסקים להלכה שבריא ושמע בריא עדיף. למה לדמות את המקרה הזה? אז התז הכריע בשאלה הזאת. התז טוען שהמציאות הזאת דומה לבריא ושמע ביני יודע אם התחייבתי. מה הסיבה? אז אומר התז כך, מה יסוד החילוק שבין בריא ושמע ביני יודע אם התחייבתי, שאנחנו פוסקים להלכה שלאו בריא עדיף, ובריא ושמע ביני יודע אם פרעתיך, שאתה פוסק להלכה שבריא עדיף. מה ההבדל? הרי כאן זה בריא ושמע וכאן זה בריא ושמע. למה כאן אתה פוסק שהוא חייב וכאן אתה פוסק שהוא פטור? זה השאלה. אומר אתה, אז אני אסביר לך מה היסוד. היסוד הוא, הכל בנוי פה על דין חזקה. מה הכוונה על דין חזקה? הפירוש הוא כך, אדם בא מלווה ללווה ואומר לו, נתתי לך הלוואה לפני חודש. מה עם ההלוואה שקיבלת? הוא אומר לו הלווה, אני לא זוכר שקיבלתי, יכול להיות שקיבלתי ויכול להיות שלא. הוא לא אומר לא. הוא אומר, אני לא יודע. יכול להיות שקיבלתי ממך הלוואה, יכול להיות שלא קיבלתי. אז אומר, אז שם גם המלווה מודה, שלפני שהוא נתן לו, הוא לא חייב. אם יש מקום לשקול, אם יש חיוב או אין חיוב, זה רק מהרגע שהוא נתן לו. לפני שהוא נתן לו, ודאי שהוא הוא לא חייב לו שום דבר. אז החזקה היא חזקת פטור. זאת אומרת, הלווה הוא בחזקת פטור, המלווה רוצה לחדש עכשיו שנוצר פה חיוב. ואנחנו אומרים, כיוון שגם המלווה מודה שעד שהוא קיבל לטענתו הוא היה פטור, אז החזקה היא שהוא פטור. הוא בחזקת פטור. אתה רוצה להגיד שהוא חייב? נכון שאתה טוען בריא. ונכון שהוא טוען שמה, אבל חובת ההוכחה היא עליך. בריא ושמה לא יוצר מצב שהוא ודאי חייב. יש פה ספק אם הוא חייב או לא חייב, אבל זה ברור שלפני שהוא קיבל ממך את ההלוואה, הוא לא היה חייב. להפך, במקרה של איני יודע אם פרעתיך, זה הפוך. הרי ברור שהוא קיבל הלוואה, הוא ודאי חייב. רק יש לנו ספק אם הוא פרע את ההלוואה או לא פרע את ההלוואה. אז החזקה היא חזקת חיוב, הוא ודאי חייב. יש לנו ספק אם החיוב הזה פקע או לא פקע. במצב כזה הולכים בתא חזקה. ואיני יודע אם פרטיך, החזקה היא הפוכה. זה ההסבר של התז. אומר התז, אם זהו ההסבר, אז אומר התז כך. הרי במציאות שעליה הוא דן, בשאלה שנשאלה לפניו, המלווה מודה שהלווה שילם לו את כל הכסף. על זה אין ויכוח, אומר התז. ברור שהוא קיבל את כל הסכום שהיה צריך לקבל. אלא מה הוא טוען? הוא בא עכשיו, הוא אומר, אני באתי הביתה ושם בדקתי את המטבעות, והתברר לי שמטבע אחת מזויפת. אבל אתה מודה שכשהוא שילם לך, הוא שילם לך את כל המטבעות. אתה רק טוען שאחת המטבעות הייתה פסולה. אבל זה ברור שהוא שילם לך. זאת אומרת, על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח שהוא שילם לך את הסכום שהוא היה צריך לשלם. רק אתה בא וטוען עכשיו שמטבע אחת מהסכום שהוא שילם היא מטבע פסולה. אבל ברור שהוא שילם לך. על זה אין ויכוח. אז כיוון שהוא שילם, אומר התז, ברגע שהוא שילם, יש פה חזקת פיראון. אתה עכשיו רוצה להגיד שהפיראון לא היה טוב. אתה מעורר ספק חדש, אבל החזקה היא חזקת תשלום. יש פה חזקה שהוא שילם. כיוון שהחזקה היא שהוא שילם, אומר התז, במקרה כזה חובת ההוכחה היא על המלווה, לא על הלווה. כמו, ביני יודע אם התחייבתי. זוהי ההסברה של התז. עכשיו, אני עכשיו אעבור לרשב"א, מה הוא רוצה להוכיח מהרשב"א. יש גמרא, כן, יש גמרא, אבל נעלם ממנו, אני נזכיר את הגמרא שהוא מביא. הגמרא אומרת, במשנה יותר נכון, אנחנו הסברנו את זה כבר פעם שעברה, אני אחזור רק. המשנה אומרת בגיטין, פרק שמיני, שמדברת על ציור כזה, זרק לגט, כן? קרוב לה מגורשת, קרוב לו אינה מגורשת. מחצה על מחצה מגורשת, עוד פעם? רגע, אבל... אבל נעלה ממנו דברי הרשב"א, זה הרשב"א בפרק הזורק, לא? אתם אמרתם שצריך... מה? אז אני רק רוצה להיכנס כדי שנבין את הרשב"א. עוד פעם, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, זרק לגט, ספק, זרק לגט קרוב לה מגורשת, קרוב לו אינה מגורשת, מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת. וכן לעניין קידושין אומרת המשנה, וכן לעניין החוב. זאת אומרת, אותו דין שקיים בגט, קיים גם בבעל חוב. מה הכוונה בעל חוב? מלווה שאמר ללווה, זרוק לי חובי ויפטר, תזרוק לי את הכסף שאתה חייב לי, ועכשיו, אז ככה, אם זה קרוב אל המלווה, אז הלווה נפטר. אם זה קרוב ללווה, הלווה לא נפטר. אם זה מחצה על מחצה, אומרת המשנה, יחלוקו. אז הוא אומר כך. אבל נעלם ממנו דברי הרשב"א. בחידושיו, רגע, עוד לפני כן. מי הביא את הראייה הזאת? את הראייה הזאת הביא התומים. התומים רצה להוכיח מהתוספות בגיטין על אותה סוגיה. התוספות בגיטין על הסוגיה הזאת, מחצה על מחצה יחלוקו, זאת אומרת שכשהלווה זורק את הכסף למלווה, ויש לנו ספק אם זה קרוב למלווה או קרוב ללווה, כתוב יחלוקו. שואלים התוספות לכאורה למה יחלוקו? למה לא נאמר המוציא מחברו עליו הראיה? מדוע לא נאמר המוציא מחברו עליו הראיה? כך שואלים התוספות. אז אומרים התוספות, מאיזושהי סיבה, הם לא מסבירים למה, לא שייך פה הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. כך כתוב בתוספות בגיטין שם. אז אומר התומים, זה התומים מביא. וראיתי מי שרוצה להוכיח מתוספות גיטין דף עין בית, דיבור המתחיל מחצה על מחצה יחלוקו, דקשו, אם הוא מחצה על מחצה, קרוב למלווה וקרוב ללווה, נימה מוציא מחברו עליו הראיה ויפטר הלווה. הרי המלווה הוא זה שרוצה להוציא מהלווה את הכסף. אז חובת הראיה תהיה על המלווה. וקשה, שאל מי ששאל, לכאורה יש מקום לשאול הפוך. הרי אם יש לך ספק, הרי מה הספק שלנו? אם באמת היה פה פיראון או לא היה פה פיראון? זה הספק. אם יש ספק אם היה פה פיראון או לא היה פה פיראון, זה ספק שאיני יודע אם פרטיך. איני יודע אם פרטיך, הכלל הוא שהוא חייב. וקשה איפך, אבל להקשות, כיוון שהתוספות היו צריכים להקשות להפך. הם שואלים, לכאורה, למה לא נאמר שחובת הראיה על המלווה? שאל מי ששאל, לכאורה היו צריכים להקשות הפוך. היו צריכים לשאול, לכאורה חובת הראיה על הלווה, שהרי יש ספק אם הוא פרה. ואיני יודע אם פרעתיך. וקשה איפך אבל להקשות, כיוון שבסלקא דאיתיך סבירא לו התוספות הוא ספק. כמו שכתב שם הרש"א, אם כן הלווה חייב לשלם הכל, זה ספק פיראון. אומר התומים, אומר התומים, ואין משם הוכחה. אי אפשר להביא משם הוכחה. למה? משום ששם שניהם טוענים ספק. גם המלווה וגם הלווה. במקרה כזה ששניהם טוענים ספק, לכו לאלמה פטור. זאת אומרת, מה התומים אומר? כל ההלכה הזאת של, של איני יודע אם פרטיך חייב, זה רק בבריא ושמע. אם אין בריא ושמע, אם שניהם טוענים טענת שמע, במקרה כזה אנחנו לא פוסקים שהוא חייב. ושם טוען האטומים, המציאות היא ששניהם טוענים שמע. אז אי אפשר לבוא ולומר שמצד ספק פיראון, איני יודע אם פרטיך, מחייב אותו לשלם. כי הרי גם המלווה במקרה שם טוען, כך אומר האטומים על כל פנים, טוען ספק. על כל פנים, אומר הקצות ולייטה. דוודאי אתן במחצה על מחצה ואיני יודע אם פרטיך ממש. דעת כאן לא כאמר התז, אלא משום שכבר היה בחזקת פרוע. זאת אומרת, מה שהוא רוצה לומר, הקצות רוצה לטעון שאי אפשר להביא ראייה מהדיון שם בסוגיה לנושא שאנחנו דנים עליו. הנושא שאנחנו דנים עליו זה כמו שהסברנו, הקופלים סברת התזי שכיוון שהיה פה פיראון של המעות, על זה אין ויכוח. הוא החזיר לו את כל המעות או את כל המטבעות שהיה צריך להחזיר לו. רק נוצר ספק אחר כך ביחס לאחת המטבעות, אבל ברור שהוא החזיר לו את כל הסכום שהיה צריך להחזיר לו, על זה אין ויכוח. אז ממילא זה לא דומה לשם, שם יש ספק אם בכלל הוא פרה. כשאני אומר מחצה על מחצה יחלוק, הוא פירושו של דבר שיש ספק אם יש פיראון או אין פיראון. זה בכלל לא דומה למקרה של התז. זה טוען הקצות.
אבל אם אני אומר שהממון, כאילו, אני אומר שהמטבעות שהבאת לי, הם לא טובות, אז במובן מסוים זה גם אומר שהפיראון לא באמת היה פיראון.
נכון, נכון, אבל אתה מודה שקיבלת את כל הסכום. הרי מה קרה שם? יש, הרי יש עדים או שניהם עודים, על זה אין ויכוח. אתה שילמת לי את כל הסכום שהיית צריך לשלם. הוא לא אומר שלא. הוא רק אומר, אני באתי הביתה ובדקתי את המטבעות, אחת אחת, ראיתי שאחת מזויפת. אבל זה שאתה קיבלת את כל הסכום, אומר אתה, אז על זה אתה, אין על זה ויכוח.
אולי
הטענה
הזאת אני בעצם אומר שלא קיבלתי.
לא, לא, בטא, לא אולי. ודאי שאתה, אבל אומר אתה, אז זה בדיוק החידוש של אתה. אז אתה זה אומר שיש פה חזקת פיראום. יש פה... בבקשה? כן, אבל על זה אין ויכוח. אתה זה אומר, כשמלווה מקבל את הסכום שהוא היה צריך לקבל, מבחינתנו החוב סולק. הוא עכשיו בא ומעורר, בדקתי, כמו שהוא אומר, נשאלת השאלה, למה הוא לא בדק מיד? למה הוא לא בדק מיד?
בגלל שהחזקה
שלו. ודאי, בגלל שהוא חי בחזקה שכל המטבעות שנותנים לו, רוב המטבעות הם כי הם, מטבע פסולה היא משהו יוצא דופן, משהו חריג. אז זה הוא מודה, שהוא קיבל את כל הסכום, על זה אין ויכוח. הוא רק בא ואומר, אבל אחר כך באתי הביתה, התברר לי שאחת המטבעות פסולה. כן? אז אומר אתה, זה, מבחינתנו, מבחינת בית הדין, לא מבחינת המלווה. מבחינת המלווה, הטענה שלו, שאין פה פיראון. כי הוא אומר, אני בדקתי ואין פה פיראון. אבל מבחינת הבית דין, אומר אתה, אז מבחינתנו אנחנו ראינו פיראון. אתה עכשיו מעורר ספק. באמת נכון, אם באמת, אם אחת המטבעות היא פסולה, אז באמת לא היה פה פיראון שלם. זה אתה צודק. אבל החזקה היא חזקה של פיראון. זה מה שאומר התז. החזקה היא חזקה של פיראון. כיוון שיש חזקה של פיראון, אז אי אפשר להגיד שזה נקרא איני יודע אם פרעתיך. זה נקרא איני יודע אם התחייבתי. אבל זה לא איני יודע אם פרעתיך. זה הסברה של התז. עכשיו, הקצות אומר, אבל כל פנים, הגמרא בגיטין, הסוגיה בגיטין, אומר הקצות, היא כלל לא שייכת לנושא של התז. זה הטענה של הקצות. עכשיו, אבל נעלם ממנו דברי הרשב"א בחידושיו, נעלם ממנו הכוונה מהתומים, נעלם ממנו דברי הרשב"א בחידושיו, פרק הזורק זה לשונו. הקשה הרב אלחנן, אם כן עד אתני לעניין החוב מחצה על מחצה יחלוקו. היינו נעמי בשתי כיתה עדים, אני אסביר מה שהוא שואל. שם בגמרא, הגמרא מתקשה בפשט המשנה. כתוב, זרק לגיטה, קרוב לה מגורשת, קרוב לו אינה מגורשת. מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת. שואלת שם הגמרא, מה הכוונה קרוב לה? מה אתה מגדיר קרוב לה? אז יש בגמרא ניסיון לומר, דעה אחת שאומרת שהכוונה קרוב לה לתוך ארבע אמות שלה. לארבע אמות שלה. וקרוב לו זה לארבע אמות שלו. ומחצה על מחצה הכוונה ארבע אמות של שניהם. זה דעה אחת בגמרא. ויש דעה בגמרא שאומרת קרוב לה או מחצה על מחצה. מה הכוונה מחצה על מחצה? שני עדים אומרים קרוב לה, ושני עדים אומרים קרוב לו. זה נקרא מחצה על מחצה. זאת אומרת, יש פה הכחשה בין שתי כיתות של עדים. כת אחת אומרת שזה היה ארבע אמות שלה. וכת שנייה אומרת, לא נכון, זה ארבע אמות שלו. דוגמה. על כל פנים, המחצה על מחצה זה ויכוח בין שתי כיתות של עדים. עכשיו, אם אנחנו משליחים את זה גם, המשנה הרי אומרת, וכן לעניין קידושין, וכן לעניין החוב. מה פירוש וכן עניין החוב? אותו דבר. יש מחצה על מחצה יחלוקו, צריך לומר, שיש פה שתי כיתות של עדים. אחת שאומרת שהיה פה פיראון, ואחת שאומרת שלא היה פה פיראון. זה הוויכוח. זאת אומרת, יש פה הכחשה בין שתי כיתות של עדים, ועל זה אמרה המשנה, במקרה שיש הכחשה בין שתי כיתות של עדים, אנחנו פוסקים יחלוקו. אז על זה הקשה הרב רבי אלחנן. אם כן, הדתני לעניין החוב מחצה על מחצה יחלוקו, היינו נמי, לפי הדעה בגמרא שמסבירה מה זה מחצה על מחצה, זה הכחשה של שתי כיתות עדים, היינו נמי בשתי כיתה עדים. ומה יחלוקו? מה פתאום שיחלוקו? אם יש הכחשה בין שתי כיתות עדים, אם היה פיראון או לא היה פיראון, אבל אלה מימר, או כתרי בעד יתרי, ואו כממונה בחזקת מרי. זאת אומרת, המקשן שואל, מביא הרש בקושיית אחד הראשונים, אם מדובר פה בתרי ותרי, בשתי כיתות של עדים, מה פתאום יחלוקו? איפה שמענו דבר כזה? כשיש הכחשה בין שתי כיתות, יש לנו כלל שאו כתרי לעד יתרי, אתה מקזז את שתי הכיתות, ואז נשארנו בלי שום כיתה. נו, אז עכשיו בא המלווה ואומר, לא היה פה פיראון. בא הלויבה ואומר, כן היה פה פיראון. אז זה ויכוח, אם היה פה פיראון או לא היה פה פיראון. אם זה כך, אז מה פתאום יחלוקו? מה פתאום יחלוקו? כך שואל רבי אלחנן, מביא הרשב"א. ותרצו בתוספות, דאחה לתרוויו איתלהו חזקה. זאת אומרת, גם אם תקזז את העדים, עדיין יש מקום לומר שלשניהם יש פה, זאת אומרת, כמו שללווה יש חזקת ממון, הממון ברשותו, אבל למלווה גם כן יש חזקה שעומדת לצידו. אז יש פה חזקה נגד חזקה. אומר הרשב"א, ותרצו בתוספות, דאחה לתרוויו איתלהו חזקה, למלווה איכא למימר, או כי החזקת שהיה מחויב לו הלווה, קודם שנפל ספק זה. וללווה איכא חזקה, דאיתלה למימר, או כי ממונה בחזקת מרי. אילכך יחלוקו. זאת אומרת, אני אסביר מה שהוא אומר. הכלל הזה שבספק לא מוציאים המון, או המוציא מחברו עליו הראיה, נאמר, שיש ספק, בא המלווה ותובע, הלווה מכחיש את המלווה, כופר בטענת המלווה, יש לנו ספק מי צודק, אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה, הלווה מוחזק בכסף. חובת הראיה היא על המלווה. אבל כאן יש פה חזקה נגד חזקה. זאת אומרת, למלווה יש חזקה שעומדת לצידו. איזה חזקה? חזקת חיוב. הרי זה ברור שהלווה חייב. על זה אין ויכוח. עד שהתעורר הספק, עד שהוא זרק לו את הכסף, ברור שהוא חייב. אז נכון שמצד אחד יש לו חזקת ממון, אבל מצד שני למלווה יש גם כן חזקה. החזקה של המלווה אומרת שהלווה הזה חייב. אז, אז, אז יש פה חזקה נגד חזקה, כיוון שיש פה חזקה, אז ככה, השאלה הייתה, לכאורה, מה פתאום כשיש טרי וטרי, זאת אחת האוקינטות של הגמרא, אתה פוסק יחלוקו במקום שיש ספק לגבי החוב. מה פתאום אתה פוסק יחלוקו? תגיד, המוציא מחברו עליו הראיה, אז הוא אומר, את העדים סילקנו, או כתרי ליד יתרי ואנחנו מסלקים את העדים. אבל, אבל, אבל המצב פה הוא לא מצב רגיל, של ספק רגיל, שמלווה תובע את הלווה. כאן יש פה חזקת חיוב שעומדת לצידו של המלווה, נגד חזקת הממון שעומדת לצידו של הלווה. זה כוח נגד כוח. במקרה כזה, אני פוסק יחלוקו. זה התשובה של ה... זה תשובת הראשונים. השואל, ממשיך הרשב"א ושואל, אני אקרא את זה בפנים, ותרצו בתוספות, דאחה לתרוויו איתלו חזקה, למל ואיקה למי מרוקי החזקת שהיה מחויב לו הלווה קודם שנפל ספק זה, וללווה איקה חזקה דאיתנה למי מרוקי ממונה בחזקת מרי, אלכך יחלוקו. ממשיך הרשב"א ושואל, ואם תאמר, עד רבה, אבל כאומר מנה אלוויתני ואיני יודע אם פרעתיך דחייב. זאת אומרת, שואל הרשב"א, אז אני לא מבין. אחרי שכבר קבענו שיש חזקה לטובת המלווה, כמו שיש חזקה לטובת הלווה, חזקת ממון, יש חזקה לטובת המלווה, בגלל שהוא בחזקת חייו, כן, הוא בחזקת חייו. עד שנולד הספק הוא בחזקת חייו. אז שואל הרשב"א, אם ככה, אז תפעיל פה את הדין של אני יודע אם פרעתיך. הרי אתה אומר ככה, שהוא בחזקת חייו. אם הוא בחזקת חייו, אז למה לא תאמר פה את הכלל של איני יודע אם פרעתיך חייו? הרי ברור שהוא היה חייו עד שנולד הספק. אז מדוע לא תאמר, ואם תאמר, עד רבה, אבל כאומר מנה אלוויתני ואיני יודע אם פרעתיך דחייו. אומר הרשב"א, יש לומר, דשייני אתם דליקה רגליים לדבר שפראו. אבל אחה, הרי נולד ספק זה לפניך, וילקח יחלוקו. עד כאן. אז מה עונה הרשב"א? זאת אומרת, הרשב"א שואל קושייה. לכאורה, אם ככה, אחרי שאמרנו שהפסק של יחלוקו כאן מבוסס על חזקה נגד חזקה. איזה חזקה יש למלווה? חזקת חיוב. שואל הרשב"א, אם יש חזקת חיוב, אז למה לא נאמר פה את הכלל שיש לנו משנה מפורשת? איני יודע אם פרעתיך חייב. שיהיה חייב. אז מה התשובה? התשובה היא, כשלווה אומר איני יודע אם פרעתיך, ואנחנו פוסקים שהוא חייב, זה כשאין לנו רגליים לדבר שהיה פיראון. אבל כאן יש רגליים לדבר שהיה פה פיראון. יש לומר, דשי נהייתם דלק הרגליים לדבר שפראו, אבל אחר הרי נולד ספק זה לפניך, ואחר הרי נולד ספק, איזה ספק? ספק שמה היה פה פיראון. נולד ספק זה לפניך, שמה היה פה פיראון, וילקח יחלוקו. אז מה כתוב כאן? זאת אומרת, הרשב"א שאל שאלה. למה לא נפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרעתיך? תשובת הרשב"א, אני לא יכול לומר פה, לא יכול להפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרעתיך, משום שהכלל הזה נאמר במקום שאין יסוד להניח שהיה פיראון. זאת אומרת כך, בא מלווה אל הלווה, ואומר לו, אתה הרי קיבלת ממני הלוואה שאתה צריך, היית לפרוע אותה כבר, ואתה לא פרעת אותה. אומר לו הלווה, אני לא בטוח שלא פרעתי, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אבל אין לנו שום יסוד להניח, מלבד הטענה של הלווה שהוא טוען, אני לא בטוח, אין לנו שום יסוד להניח שהיה פיראון. אין לנו שום יסוד להניח שהיה פיראון. אז אומר הרשב"א, במקרה כזה באמת אומרים לו, אתה חייב. כי הוא טוען שאתה חייב, ואתה אומר, אני לא יודע, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אבל במקרה של המשנה, בלווה שזרק למלווה, שם הרי היה מעשה של פיראון. היה מעשה של פיראון. ולא היה מעשה של פיראון ודאי, היה מעשה של פיראון שיש לנו ספק, אולי היה פה. זה נקרא, הרשב"א קורא לזה רגליים לדבר. זה לא דומה לדין של המשנה של איני יודע עם פרטיך. באיני יודע עם פרטיך אין רגליים לדבר. לבד הטענה של הלווה שאני לא זוכר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אין לנו בסיס להניח שהיה פיראון. אבל כאן יש כבר בסיס להניח. הבסיס הזה הוא לא בסיס ודאי. הוא מסופק. אבל היה פה מעשה פיראון. הוא זרק לו. כיוון שהוא זרק לו, היה פה מעשה של פיראון. אנחנו לא יודעים אם זה נקרא פיראון או לא נקרא פיראון. אבל מעשה של פיראון היה פה. אומר, אז אומר הקצות, אז מה אני רואה מכאן? מה אני רואה מהתשובה הזאת של הרשב"א? אומר הקצות, לכאורה אני רואה את היסוד הזה של התז. התז אמר, במקרה של התז זה עוד יותר טוב, כי במקרה של התז הוא שילם לו את כל הסכום. כאן יש לנו ספק אם זה, אבל הרשב"א אומר, ברגע שכבר היה מעשה, יש לנו לגביו ספק, שמה הוא פיראון, הרי פה יש לנו ספק אם זה פיראון. יש לנו לגביו ספק אם זה פיראון, זה כבר לא דומה לני יודע עם פרטיך. אי אפשר להגיד שזה דומה לני יודע עם פרטיך. אומר הקצות, הרי מבואר, דזה אבה איני יודע עם פרטיך, כיוון שמעול, זה לא אבה, נכון? איך כתוב אצלכם? דזה אבה. דזה אבה איני יודע עם פרטיך, כיוון שמעולם לא נפטר מחיובו, אז הפירוש הוא ככה, החלק הראשון, התשובה לשאלה הראשונה, של הרי הרשב"א שאל למה נגיד יחלוקו, כן, נעמיד בחזקת מערי, תרצו בתוספות, יש חזקה שהוא לא פרה. אז שאל הרשב"א, אם ככה אבל כאומר מנה לויטני ואיני יודע אם פרטיך דחייב, על זה הוא אומר, שאני אתם דלק הרגליים לדבר. אז אומר הקצות, נראה עוד פעם, אומר הקצות, הרי מבואר דזה אבה איני יודע אם פרטיך, כיוון שמעולם לא נפטר מחיובו, כיוון שנפל הספק בשעת הפיראון, ולא אבה כהי דעתה אז שכבר נפטר מחיובו קודם שנפל הספק. לכאורה, צריך להבין מה שהקצות אומר. מה הקצות רוצה להוכיח מהרשב"א? הקצות רוצה להוכיח מהרשב"א, הרי מבואר דזה אבה איני יודע עם פרטיך, כיוון שמעולם לא נפטר מחיובו. אבל לכאורה ברשב"א, בתירוץ האחרון שלו כתוב אחרת. מה הוא אומר בתירוץ האחרון? הרי הוא שאל, למה אתה אומר, ואם תאמר אדרבה, היה צריך להיות פה הדין של איני יודע עם פרטיך, חייב, אומר הרשב"א, יש לומר, דשייני אתם דלק הרגליים לדבר שפרעו. אבל אחרי נולד ספק זה לפניך, ולכן פוסקים יחלוקו. אז מה הקצות רוצה להוכיח? הרי מבואר, דזה אבה איני יודע עם פרטיך. אבל לכאורה הרשב"א אומר, זה לא דומה לאיני יודע עם פרטיך. ואיני יודע אם פרטיך, אין רגליים לדבר. כאן יש רגליים לדבר. לכאורה, הקצות רוצה לטעון, נגד התז. לכאורה, הקצות רוצה לטעון נגד התז. ולכאורה, אני אומר להפך, זה ראיה לתז. הרי מה התז טוען? התז, ההפך, המקרה של התז יותר טוב מהמקרה של הרשב"א. במקרה של התז היה פיראון. רק המלווה טוען, נכון שהיה פיראון, פיראון של כל הסכום, אבל אחר כך בדקתי. במקרה הזה, הרשב"א שאל, למה לא נפעיל פה את ההלכה של איני יודע עם פרטיך? אמר הרשב"א, באיני יודע עם פרטיך אין רגליים לדבר. אבל כאן יש רגליים לדבר. זו התשובה של הרשב"א. אני אקרא את זה עוד פעם. הרי מבואר דזה אבה איני יודע עם פרטיך, כיוון שמעולם לא נפטר מחיובו, כיוון שנפל הספק בשעת פיראון, ולא אבה כהי דעתז שכבר נפטר מחיובו קודם שנפל הספק. הרי מבואר דזה אבה איני יודע אם, יכול להיות שהוא מתכוון לומר, כך צריך להבין. כאן הרי אנחנו פוסקים יחלוקו. כאן הרי הפסק הוא יחלוקו. במקרה של התז, אתה פוסק שזה נחשב בריא ושמע של איני יודע אם נתחייבתי. פשוט שהוא פטור. אז צריך לומר שזה כביכול מצב ביניים. זאת אומרת, מצב ביניים. מה פירוש מצב ביניים? זה מקצד אחד לא דומה לאיני יודע אם פרטיך רגיל, כמו שאומר הרשב"א בסוף. כי הקושייה שלו הייתה, למה לא נגיד שזה נקרא איני יודע אם פרטיך ואיני יודע אם פרטיך הדין הוא שהוא חייב, זו הייתה הקושייה, למה שיהיה יחלוקו? למה שיהיה יחלוקו? הרי ואיני יודע אם פרטיך הוא חייב. התשובה על זה, להגיד שהוא חייב מכוח איני יודע אם פרטיך אי אפשר. אבל מצד שני, להגיד שהוא פטור בגלל הסברה של התז, גם כן אני לא אומר. למה אתה לא אומר כן? התשובה היא, אז הוא אומר, כי כאן, ההבדל בין זה לבין המקרה של התז, כי במקרה של התז, כמו שאמרנו, היה ודאי פיראון. אדם פרה את כל הסכום. אחרי זה, העמל ומעורר ספק. אבל היה פיראון ודאי. כאן, יש לנו ספק אם היה פיראון. יש לנו פה ספק. אז מצד אחד, זה לא כמו איני יודע אם פרעתיך. אבל מצד שני, זה גם לא כמו המקרה של התז. יכול להיות שזאת כוונת הקצות. הרי מבואר דזה ואיני יודע אם פרעתיך, כיוון שמעולם לא נפטר מחיובו, כיוון שנפל הספק בשעת פיראון, ולא אבה כמו המקרה של התז שכבר נפטר מחיובו, קודם שנפל הספק. ועכשיו הוא מאיר, הקצות מאיר פה הערה, הערה חמורה. הרי לכאורה לא מובן הרשב"א. מה הרשב"א שואל? איך המהלך של הרשב"א? הרשב"א מתחיל, למה יחלוקו? היה צריך להגיד, או כי ממונה בחזקת מרי. תשובת הרשב"א על השאלה הזאת, את העדים אנחנו מסלקים, מקזזים אותם, שתי כיתות עדים, אבל אמנם אתה מקזז את העדים, אבל נשארת חזקה לכל אחד. חזקה למלווה וחזקה ללווה. מהי חזקת המלווה? חזקה שמסייעת למלווה זה שיש פה חזקת חיוב. שאל הרשב"א, אם יש פה חזקת חיוב, אז יש פה איני יודע אם פרעתיך. אז תפעיל את ההלכה של איני יודע אם פרעתיך. שואל הקצות, איזה איני יודע אם פרעתיך? איזה איני יודע אם פרעתיך? מה הקושייה? הרשב"א שאל בקושייה השנייה, אם ככה, למה לא נאמר איני יודע אם פרעתיך? והוא צריך להגיד תירוץ על זה. שואל הקצות, איני יודע אם פרעתיך זה בריא ושמע. זה כשהמלווה טוען בריא, והלווה טוען שמע. אז שואל הקצות, הרי כאן המלווה לא טוען בריא. כאן המלווה לא טוען בריא. המלווה טוען שמע והלווה טוען שמע. זאת אומרת, מדובר, יש לנו ספק, וכמו שהתומים טען, הרי התומים בתירוץ שלו טען שאי אפשר להביא מזה ראייה למקרה של התז. מדוע? משום שכאן מדובר ששניהם טוענים ספק. אז שואל הקצות, רואים מהרשב"א? שהרשב"א מבין שהכלל של איני יודע אם פרטיך חייב, קיים גם במקום שאין בריא ושמע. זה לכאורה אומר הקצות, אני אקרא את זה בפנים. ועד המשמע, מדברי הרשב"א, שאפילו בשניהם ספק, נמי חייב, באומר איני יודע אם פרעתיך, כתב במשנה למלך בהלכות שאלה, זה קושייה, פשט הגמרא ופשט המשנה, שבאיני יודע אם פרעתיך, הלווה חייב, במקום שיש בריא ושמע. זאת אומרת, המלווה טוען בריא לי שלא פרעת, והלווה אומר, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל אם אין בריא ושמע, אז באמת הוא לא חייב. נו, אז מה עושים עם הרשב"א? אז אומר הקצות, למעשה את השאלה הזאת כבר שאל המשנה למלך. והתשובה לשאלה הזאת היא שיש פה, באמת יש פה מושג, באמת המשנה למלך הכניס מושג חדש. לא, לא, זה לא חידוש שלו, זה חידוש של התוספות. התוספות אמרו כך, התוספות בכמה מקומות אומרים שכשאנחנו אומרים בריא ושמע בריא עדיף, בריא ושמע בריא עדיף, זה רק בשמע דאבל למידה. זאת אומרת, כשאני טוען בריא והנתבע טוען שמע, והוא היה צריך לדעת בבירור כן או לא, אז השמע שלו הופך להיות לשמע חלש, השמע שלו הופך להיות, הוא שמע חלש, וכיוון שהוא שמע חלש, אנחנו מחייבים אותו. אבל בשמע, זה נקרא בתוספות, שמע דלואה וללמידה. הוא לא צריך לדעת. שמע דלואה וללמידה, זה דבר שהוא לא צריך לדעת. מן הסברה, זה לא דבר שמוטל עליו לדעת. אני אתן דוגמה. הגמרא אומרת, שור שנגח את הפרה, ונמצא הוא ברא בצידה, כך אומרת המשנה בבא קמא. שור שנגח את הפרה, ונמצא הוא ברא בצידה. והניזק אומר, כן, שהנגיחה גרמה למיטה של הולד, והמזיק אומר, אני לא יודע. בעל השור אומר, אני לא יודע, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אז יש פה בריא ושמע. יש פה בריא ושמע. השמע הזה, אומרים התוספות, זה שמע דלא עוול ללמידה. מה, הוא צריך לדעת? אם הולד מת כתוצאה מהנגיחה של השור, או הולד לא מת כתוצאה מהנגיחה של השור, זה נקרא שמע דלא עוול ללמידה. אבל, כשאני בא אליך ואומר לך, קיבלת ממני הלוואה, היית צריך לפרוע אותה בתאריך זה וזה. מה עם הכסף? אומר לו הנתבע, אני לא זוכר. הפושט לא זוכר. קיבלת הלוואה, אתה צריך לדעת. פרעת או לא פרעת, זה מוטל עליך לדעת. כשאתה קיבלת הלוואה, התחייבת לפרוע אותה בתאריך מסוים, אני בא וטוען שלא פרעת, ואתה אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה נקרא שמע דעוול ללמידה. שמע דעוול ללמידה, שמע דעוול ללמידה, זה הופך את הטענה של הנתבע לטענה ראועה. ההפך, זה מחזק את טענת התובע. ולכן אני אומר, בריא ושמע, בריא עדיף. ואיני יודע אם פרטיך, אתה צריך לדעת אם קיבלת הלוואה או לא קיבלת הלוואה. זאת אומרת, לא קיבלת הלוואה, אם פרעת אותה או לא. הרי הטענה שטוען המלווה, אתה קיבלת הלוואה ואתה מודה שקיבלת. אז מה פירוש אתה אומר, אני לא יודע אם פרעתי? זה מוטל עליך לדעת אם פרעת את הלוואה או לא. אז במקרה כזה, בריא ושמע, בריא עדיף. אז אומר המשנה למלך, ממילא במקרה של הרשב"א, בגמרא בגיטין, מובן מאוד. הרי מה שם הרשב"א שאל, הרי בשאלה השנייה, שאל הרשב"א, אם כן, אם יש פה חזקת חיוב, שהוא ודאי חייב, אז לכאורה נפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרטיך חייב. נפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרטיך חייב. אז שאל הקצות, מה פירוש תפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרטיך חייב? הרי לכאורה, תמיד אני אומר, עכשיו אני רואה שזה לא פשוט, רגע אחד. בסדר. נפעיל פה את הכלל של איני יודע אם פרטיך חייב, אז אומר, אז שואל הקצות, הרי איני יודע אם פרטיך חייב, זה רק שהמלווה טוען בריא. רק שהמלווה טוען בריא. אבל אם המלווה יטען שמה, במקרה כזה באמת הוא לא יהיה חייב. וכאן הרי המלווה, כאן גם המלווה וגם הלווה, שניהם טוענים שמה. מה פירוש? אומר הקצות, מה השמה כאן? וזה המשנה למלך. מה השמה כאן? כמו שאני אומר, כשיש מושג של שמע דלא עוול ללמידה, יש מושג, כשאנחנו אומרים, בשמע דלא עוול ללמידה אני לא אומר בריא ושמע בריא עדיף, אז המשנה למלך מחדש שכשאדם תובע את השני בטענת שמע, אבל לא בטענת בריא, אבל השמע שלו זה שמע דלא עוול ללמידה, יש לזה כוח של בריא. חידוש גדול. אבל זה מה שכתוב כאן במשנה למלך. זאת אומרת, הרי מה מדובר? הרי מה השם שם? שם השם, הרי, כמו שהגמרא אומרת, הוא זרק לו את הכסף. הרי כשהוא טוען, המלווה אומר, אני לא יודע אם הכסף נכנס לרשותי או הכסף לא נכנס לרשותי. אם הכסף נכנס לרשותי, אז אתה פתור. אם הכסף לא נכנס לרשותי, אתה חייב? אני לא יודע. יכול להיות שכן. והלא יודע הזה על מה הוא בנוי, הרי הגמרא אומרת שהיו שם שתי כיתות עדים. אחת אומרת שזה נכנס לרשותו של המלווה, ואחת אומרת שלא נכנס לרשותו של המלווה. אז אנחנו קיזזנו את שתי כיתות העדים, אבל מבחינת האמת יש פה עדויות סותרות. מה יכול להיות יותר מעדים? אפשר לתבוע את המלווה ולהגיד לו, איך אתה לא יודע? מה, עדים לא יודעים, אז אני צריך לדעת.
אבל לפי זה, זה טענת דברי בעצם.
בבקשה?
זה יותר מטענת שם, זה טענת דברי, כי הוא מביא עדים. אם הוא מביא עדים שזה היה קרוב לו, זה קרוב לו לבד, זה יותר מטענת שם. זה לפי הפירוש הראשון, החידוש.
אתה אומר, אם... זאת אומרת, אני לא זקוק כאן אפילו לחידוש של המשנה למלך, כי לפי זה הוא טוען טענת בריא. זאת אומרת, אז שניהם טוענים בריא. ממה נפשך? זה לא בריא ושמע, בכל מקרה. כי אם אתה רואה אותו כטוען טענת בריא, בגלל שהוא הביא עדים שאמרו שזה היה קרוב ללווה ולא קרוב למלווה, גם הלווה הביא עדים שזה היה קרוב למלווה ולא היה קרוב ללווה. אז בכל מקרה אין פה בריא ושמע. בבקשה?
אבל חזקת החיוב קיימת, אם פשוט נולד פה ספק של תירעון, אני לא חייב להגיד שזה שמע. אני מדמה את זה לעניין אין
לא.
מה, אני חמיצה את זה שיש לי חזקת חיוב.
לא,
וחזקת
לא.
וחזקת חיוב,
לא.
מישהו בא, יש לי ספק לא. האם
מה,
אני אתאר אותה.
מה הדין, לא, אני אסביר. מה הדין כשיבוא מלווה, ללווה ויגיד לו, תשמע, אתה קיבלת ממני הלוואה, אני לא זוכר אם אתה פרעת לי או לא פרעת לי. לא זוכר. אבל קיבלת ממני הלוואה, זה ברור, והיית צריך לפרוע אותה לפני חודש. אני לא זוכר אם פרעת או לא. אומר לו הלווה, גם אני לא זוכר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה עדים? ודאי שהייתה הלוואה. אנחנו נחייב אותו או לא? ודאי שלא. זה נקרא, אני יודע עם פרטיך, בלי בריא ושמע. זאת אומרת, כמו שאני אומר ללווה, אתה צריך לדעת אם זה נפרע או לא נפרע. אני אומר גם למלווה.
זה, אבל הוא יודע.
מה?
הוא יודע.
אז אני אומר, זה בריא ובריא.
אבל
הם
לא...
מה הוא יודע? הוא יודע שהייתה חזקת חיוב. הוא יודע שהיה פיראון. אלא אם כן תגיד שבאמת הוא טוען בריא, אז גם הלווה טוען בריא. שניהם טוענים בריא.
אבל אם יש טענת בריא ובריא, אז יש עדיין כאילו...
הספק עדיין...
לא, לא, לא נכון. לא. ביני יודע אם פרטיך בריא ובריא לא חייב. מה, אם...
זה לא
איני יודע אם פרטיך, נכון?
אבל זה כל
הדמיון.
אז למה
יחלוקו? מה?
אז למה יחלוקו?
למה יחלוקו? בגלל שיש פה, כמו שהרשב"א אמר, כי יש פה חזקה לטובת המלווה וחזקה לטובת הלווה.
אבל מי אמר, למה אפשר לדמות את זה למי עדיין פרטיך? לא מצד אתה בריא ושמע, אלא מצד זה שיש חזקת חיוב ודאית, ויש פה בעיה של...
אז אני מסביר, מה... חזקת חיוב ודאית כשלעצמה לא מועילה לחייב בין יודעיים פרטיך. זה בדיוק מה שטוען הקצות.
זה נחשב בריא, הוא לא אומר על הקטע
של... רגע, עוד פעם, לאט לאט. חזקת חיוב ודאית כשלעצמה לא מספיקה כדי לחייב. חזקת חיוב ודאית לא מספיקה כדי לחייב. צריך בריא ושמע. זה נתון פשוט. ולכן הקצות שואל. לכאורה רואים מהרשב"א שאפילו מקום שאין בריא ושמע, זה הטענה שלו. אז התשובה שלו, הוא הביא תשובה בשם המשנה למלך, שכאן זה שמע דלא עוול אלא מידע. אבל לכאורה באמת אתה מעורר שאלה, ומדובר שהיו פה עדים. אם היו פה עדים, לכאורה, כל אחד שמביא עדים טוען טענת בריא. אלא אם כן נגיד שהוא באמת אומר, אני לא יודע. אפשר להבין. הוא אומר, אני לא יודע אם זה היה קרוב לי, אבל יש עדים שאמרו שזה היה קרוב לי. והשני אומר, גם אני לא יודע. אבל יש עדים שאומרים שזה היה קרוב, קרוב אליך. אתה מבין? זאת אומרת, מבחינת הטענות שלהם, הטענות הן טענות שהם. הם אומרים, אני לא ראיתי. אני לא יודע בדיוק. אבל יש עדים. והוא אומר, גם כן, גם לי יש עדים. אני לא יודע, אבל יש עדים. אז על כל פנים, על זה אומר המשנה למלך, שבמשנה למלך באמת כתוב חידוש. מה פירוש חידוש? כמו שאמרתי, בגמרא משמע שבעיני יודע אם פרטיך החיוב נוצר כתוצאה מזה שהמלווה טוען בריא והלווה טוען שמע. בא המשנה למלך ואומר, אם המלווה יטען שמע, אבל זה שמע דלא עוול אלא מידע, אם הוא יגיד שמע כמו שאמרתי, הוא יבוא, אני לא זוכר אם אתה פרעת. קיבלת ממני הלוואה, זה ברור, אני לא זוכר אם פרעת. מה פירוש שאתה לא זוכר אם פרעתי? אם אתה לא זוכר אם אני פרעתי, זה נקרא שמע דעוול אלא מידע. אתה צריך לדעת. כמו שאני אומר ללווה, אתה צריך לדעת אם פרעת או לא, גם על המלווה אני אומר. מה פירוש שאתה לא... אם אתה לא זוכר, אל תבוא ותתבע. אבל כאן, איני יודע, בגלל שאני לא זוכר, אני לא יודע אם זה נכנס לרשות שלי. אם זה נכנס לרשות שלי, באמת היה פה פיראון. אם זה לא נכנס לרשותי, זה לא היה פה פיראון. אבל זה לא דבר שאני צריך לדעת.
גם הלווה טוען בריא.
בבקשה?
אז גם הלווה טוען בריא.
אז אמרתי. מהמשנה למלך רואים, מהמשנה למלך רואים שהוא מתייחס לזה, האמת, אתה אומר, אתה אומר, יהיה קשה על המשנה למלך, ממה נפשך? זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לזה קטנת בריא, יש פה בריא ובריא, אלא מה אתה אומר? ששם עדי לא עוול אלה מידע, זה נחשב טענת בריא. אז גם השם עדי לא עוול אלה למידע של הלווה, גם כן נחשיב אותו כטענת בריא. אז ממה נפשך לא יצאנו? באמת צריך להסתכל שם במשנה למלך.
אני חושב שבגלל שהלווה זורק את החוב, הוא כן צריך לדעת.
מה?
אפשר לומר שבגלל שהלווה צריך, הוא זה שזורק את החוב, אז כן יש לו חובה לדעת.
תראה, הוא אמר לו לזרוק. הגמרא אומרת שמדובר ש... הרי מה פירוש שאתה זורק? אדם זורק למעל וכסף זה עדיין לא פיראון. המדובר, שם הגמרא אומרת שהוא אמר לו לזרוק. זרוק לי. אמר לו לזרוק. אמר לו לזרוק. אני לא יודע, אני רק, זו שאלה. צריך להסתכל על המשנה למלך, הוא בפרק, כמו שהוא אומר, לראות את המשנה למלך בפנים. אבל מכל מקום, המשנה למלך, כמו שהוא אומר, התעורר על הבעיה שהקצות מעורר. לכאורה יש פה, לכאורה יש פה, זה לא בריא ושמע. ואם זה לא בריא ושמע, אנחנו בבעיה. כי הכלל אצלנו אומר, אני יודע אם פרטיך בריא ושמע חייב. אז המשנה למלך מתרץ, זה שמע, חידוש, בכל מקרה זה חידוש מה שהמשנה למלך אומר, שזה נחשב בריא, אף על פי שזה שמע, כיוון שזה שמע דה לא עוול אלה מידע. אבל אז אתה שואל טוב, אם זה שמע דה לא עוול אלה מידע אצלו, זה גם שמע דה לא עוול אלה מידע אצלו. ולכאורה בבריא ושמע, ביני יודע אם פרטיך, החיוב נוצר בגלל שהיית צריך לדעת, זה בריא ושמע, זה טענת שמע חלשה. נו, וכאן לכאורה זה טענת שמע, שהיא, כמו שלגביו זה טענה חזקה, גם לגביו זה טענה חזקה. צריך להסתכל על משנה למלך לפנים. טוב, הלאה, נלך הלאה, נתקדם קצת, כמה שנספיק. סעיף קטן, זין, זה ברמה. מה כתוב ברמה? המדובר הוא שהוא טען בהתחלה, איני יודע אם פרעתיך. אז נפסק להלכה שהוא חייב לשלם, והשולחן ערוך מוסיף, חייב לשלם, ואין התובע צריך להישבע אפילו שבועת עשית. אין התובע צריך להישבע אפילו שבועת עשית. זאת אומרת, על יסוד המציאות הזאת של הוא טוען בריא והוא טוען שמע, וזה איני יודע אם פרעתיך, אני מחייב אותו לשלם בוודאות, ואני אפילו לא דורש שבועה מהמלווה שהיא שווה שבאמת הוא לא נפרע. המלווה הרי טוען שהוא לא נפרע. אני לא דורש ממנו שבועה, עד כדי כך. ממשיך הרמ"א וכותב, ואם חזר אחר כך ואמר נזכרתי שפרעתיך, זאת אומרת, בהתחלה הלווה טען, איני יודע אם פרעתיך. אז על יסוד זה חייבנו אותו לשלם. אבל מה יהיה הדין אם הוא חוזר וטוען, אומר, נזכרתי שפרעתי. בהתחלה באמת לא זכרתי, אבל עכשיו נזכרתי שפרעתיך. אז אומר הרמ"א, נאמן בשבועה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הטענה שלו. אני מקבל את הטענה שלו, נזכרתי שפרעתיך, ואני דן אותו ככופר בכל. עד עכשיו זה היה בריא ושמע. וכיוון שזה היה בריא ושמע, ביני יודע אם פרעתיך, חייבתי אותו. אבל אם הוא חוזר וטוען, נזכרתי שפרעתיך, אני דן אותו כופר בכל, כופר בכל, חייב שבועה, והוא נפטר. נאמן בשבועה. הלווה. הלווה.
למרות שהוא הודע לפני
כן? הוא לא הודע. הוא אמר, איני יודע אם פרעתיך. הוא אמר, הוא לא הודע, הוא טען טענת שמע. רק עכשיו הוא אומר, אני נזכרתי שפרעתי. נכון שבהתחלה אני אמרתי שאני לא זוכר אם פרעתי או לא פרעתי. טענתי שמע, אני לא זוכר. אבל נזכרתי שפרעתי. אז הרי מה מחדש שהוא יכול לחזור מהטענה הקודמת? הטענה הקודמת היא טענת שמע. אם הוא חוזר ואומר, נזכרתי שפרעתי, אנחנו מקבלים את הטענה. והוא הופך להיות כופר בכל, והוא פטור מלשלם. הוא נאמן בשבועה, שבועת עשה.
אם הוא היה מודים לכתחילה שפרעתי, אז הוא לא היה שם כאילו שבועה.
אם
לכתחילה הוא אומר, אני נזכרתי שפרעתי.
אם לכתחילה היה טוען פרעתי, ודאי שהיה פרעתי. לא, היה צריך להישבע. כן, זה כופר בכל שצריך שבועה. כופר בכל חייב שבועת עשה. החידוש כאן שאנחנו מקבלים את הטענה שהוא טוען, הזכרתי שפרעתי, לשנות את מה ש... זה ישנה את הפסק דין. אנחנו משנים פה פסק דין. הרי על יסוד הטענה הקודמת, חייבנו אותו לשלם. על יסוד הטענה הקודמת, חייבנו אותו לשלם. ועכשיו הוא בא ואומר, נזכרתי שפרעתי, אני פותר אותו מלשלם. זה חידוש. אומר העצמה, בסעיף קטן חבב, נאמן בשבועה, מאחר שלא הודע לו בתחילה, שעדיין חייב לו. זאת אומרת, אם היה מודה, אז ודאי שהוא לא נאמן לחזור ולהגיד נזכרתי. אם היה מודה, אם אדם היה אומר, נכון, אני חייב לך. אחרי זה הוא בא ואומר, נזכרתי שאני לא חייב. הודעת בעל דין, אתה לא נאמן. אבל כיוון שהוא לא הודע, הוא אמר, אני לא זוכר. הטענה שלו הייתה, אני לא זוכר. אני לא זוכר, לא זוכר שפרעתי ולא זוכר שלא פרעתי. אז הוא נאמן עכשיו לבוא ולומר, נזכרתי שפרעתי. זה ההסברה של עצמה. זה ההסברה של עצמה. עכשיו, בשח כתוב, וזה, בנקודה הזאת הקצות דן, בשח כתוב כך, ומהרשל בפרק הגוזל בתרה, סימן ומי, כתב שדין זה ודין זה אינו אלא לשערי רב אלפס, שפסק ביני יודע אם פרעתיך צריך התובע להישבע. אם כן, לא אוהב ממש כחוזר וטוען. זאת אומרת, השח מביא מהרשל, שלמעשה שאל פה, העיר פה הערה. קודם כל, המקור של הדין הזה, זה יש שערי שבועות לריף, יש ספר שנקרא שערי שבועות לריף, ושם מופיעה ההלכה הזאת, שאם אדם, טענת איני יודע אם פרעתיך, ואחרי שהוא אמר איני יודע אם פרעתיך, עמל וטען בריא, והלווה טען שמע, חייבו אותו לשלם, והוא חזר וטען נזכרתי, אז הדין הוא שהוא, מקבלים את הטענה שלו העכשווית, והוא צריך להישבע שבועת הסת, והוא פטור מלשלם. זה דין שכתוב שם, ואת הדין הזה העתיק המחבר, העתיק השולחן ערוך להלכה. רק המהרש"ל טוען, הדין הזה אפשר, הריף הביא אותו, בגלל ששיטת הריף שונה מהפסק של המחבר. את זה המחבר לא הביא. זאת אומרת, הריף פוסק להלכה. הריף פוסק להלכה כך, שאם אדם תובע את חברו בטענת בריא, הלוואה שהוא הלווה לו, כן? והלווה אומר, שמא פרעתי, כן? שמא פרעתיך, המלווה טוען בריא. והלווה טוען שמה, אז הדין הוא שהוא חייב לשלם, אבל בתנאי שהמלווה יישבע שהוא לא נפרע. זאת אומרת, הריף פוסק להלכה שהמלווה חייב להישבע שבועת הסת, חייב להישבע. אנחנו לא ניתן למלווה לגבות, ביני יודע עם פרטיך, בלי שבועה. בלי שבועה, הוא צריך להישבע. אז אומר המהרש"ל, הריף לשיטתו מובן מאוד. אבל מה אתה, אבל אתה מחבר, אתה פסקת להלכה, שכשאדם אומר, אני יודע אם פרעתיך, התובע שטוען בריא לא צריך להישבע. לא צריך להישבע. אבל הריף פוסק להלכה שהוא כן צריך שבועה. למה היא נפקמינה? למה היא נפקמינה? אומר המהרש"ל, נפקמינה עצומה. לפי הריף, כיוון שהוא צריך להישבע, אז כל עוד שהוא לא נשבע, הלווה לא חייב. החיוב של הלווה טעון בשבועה של המלווה. אם המלווה יישבע, הוא יתחייב לו. אבל כל עוד הוא לא נשבע, הוא לא חייב. אז ממילא אומר הריף, שאם אחרי שהוא טען שמע, והוא עדיין לא נשבע, הוא בא וטוען נזכרתי, אז אני יכול לקבל את הטענה שלו. כי עדיין הוא לא חייב. עוד לא חייבתי אותו. כשהוא יישבע, הוא יהיה חייב. אבל כל עוד הוא לא נשבע, הוא לא חייב. אבל המחבר שפסק להלכה שבטענת ביני יודע אם פרעתיך, התובע לא חייב שבועה, במילים אחרות, למעשה הלווה, כשהוא אומר איני יודע אם פרעתיך, כבר הוא חייב. איפה נשמע דבר כזה? שאחרי שאדם יתחייב, הוא יבוא ויאמר, נזכרתי, והוא ייפטר. אתה כבר חייב. אין לך יכולת לטעון, אחרי שכבר, אני אסביר את ההלכה. יש דיון בגמרא, אם אדם יכול, אדם טען טענת פטור בבית הדין, נתבע, טען טענת פטור בבית הדין, הוא רוצה לשנות את הטענה. מקודם הוא טען, לא היו דברים מעולם, עכשיו הוא טוען, לביתי ופרעתי. אז אנחנו אומרים, אדם יכול לחזור, זה גמרא, הגמרא אומרת, אדם חוזר מפטור לפטור. בתנאים מסוימים הוא יכול לחזור מטענת פטור אחת לטענת פטור אחרת. אבל כל זה כשהוא חוזר מפטור לפטור, הוא טען טענת פטור אחת, הוא טען לא היו דברים מעולם, והוא רוצה לחזור ולטעון עכשיו, לביתי ופרעתי. אז אני נותן לו, יש לו את האפשרות. בתנאים מסוימים, כמו שאמרתי. אבל מטענת חיוב, אם אדם הודה שהוא חייב, ואחרי כן הוא בא וטועה, הוא טען טענה שהיא מחייבת אותו, חייבה אותו, והוא בא עכשיו ורוצה לטעון טענה אחרת לפתור, ודאי שאנחנו לא מקבלים. טוען המרשל, במקרה של המחבר, לריף לשיטתו, אפשר לקבל את החידוש הזה. אבל המחבר לשיטתו אי אפשר לקבל את החידוש. המחבר הרי פסק להלכה שהתובע, איני יודע אם פרטיך, התובע לא חייב שבועה. במילים אחרות, ברגע שהוא אומר, איני יודע אם פרטיך, נפסק עליו דין, חייב לשלם. אתה חייב. אז מה פירוש שאתה בא עכשיו וטוען נזכרתי? ואתה פותר את עצמך? אחרי שהתחייבת, אתה יכול לטעון טענת פטור?
הרב, אולי גם הריף, כאילו, אנחנו יודעים שהריף סובר שגם במידה, נגיד, הוא נשבע, שהמלווה נשבע, אז הוא כבר לא יכול לחזור
פה? אז לפי המהרש"ל באמת יצא, שגם הריף יודע שאחרי שהמלווה יישבע, אותו דבר, הוא יגיד אותו דבר. אז הוא כבר לא יוכל, לא, אז הוא לא יוכל לטעון, זה מה שטוען המהרש"ל.
לא, אולי אפשר להגיד שגם הריף סובר.
לא, המהרש"ל טוען שהריף שאמר שיכול לטעון נזכרתי, זה רק כל עוד המלווה לא נשבע. אבל אם המלווה נשבע, אז הוא כבר חייב, הוא לא יכול.
אולי אפשר לתת את השולחן ערוך, להגיד שהריף לא סובר ככה.
אבל הבעיה היא המהרש"ל כותב, אני אקרא את הלשון של המהרש"ל, רגע אחד. אבל לפי רגע אחד, בדין זה אינו אלא לשערי רב אלפס שפסק בין יודע אם פרטיך צריך התובע להישבע. אם כן, לא אבי ממש כחוזר וטוען, שהרי עדיין לא נתחייב לו. בדין מה, לא יישבע? אולי הוא לא יישבע? אולי הוא לא יישבע? אבל לפי מאי דקיימלן דנוטל בלא שבועה, אינו חוזר וטוען כלל, אף שזה אינו קרוי חוזר וטוען ממש. זאת אומרת, לכאורה זה לא נקרא חוזר וטוען, כי הרי הוא לא טען טענת פטור. שהרי בתחילה היה ספק אם פרה או לא פרה, ואחר כך נזכר. מכל מקום אומר המהרש"ל, מאחר דדינו לשלם בלא שבועה, אין לך חוזר וטוען גדול מזה. עד כאן לשונו. אז השח הביא את המהרש"ל, ומשמע שאם הוא מביא אותו, משמע שהוא סובר כך, אז לדעתו זה קושייה על דברי המחבר. איך המחבר הביא להלכה את הפסק הזה של
הרמ"א?
בבקשה?
זה הרמ"א.
סליחה, הרמ"א. כן, איך הרמ"א הביא להלכה את הפסק הזה? הרי הפסק הזה לא מתאים למה שכתב המחבר קודם. זה הטענה שלו.
אבל אפשר לומר שזה לא בדיוק חוזר לטענתו.
השאלה היא מה הבעיה, וזה יכול להיות שהבעיה לא מצא זה שהאדם עצמו מודה וטוען וחוזר וטוען. העצם זה שיש פה מציאות של חיוב תשלום על הבן אדם, זה כבר מביא אותו זה שהוא לא יכול
לדעות. הלשון של המהרש"ל, מכל מקום, מאחר שדינו לשלם בלא שבועה, אין לך חוזר וטוען גדול מזה.
זה לא חוזר וטוען.
מה?
נכון שבפועל היה לי חיוב.
כן, כן, אז הוא אומר.
זאת הבעיה, אבל לא בעצם זה שהוא משנה את מה שהוא אומר. הבעיה היא שבעצם יש פה...
חל פה כבר חיוב. כיוון שכבר הוא התחייב, הוא לא יכול עכשיו, אחרי שהוא התחייב, לטעון טענת פטור. זה, כל פנים, זה קושיית המהרש"ל. רגע אחד, רק נראה. רגע. באמת הגרא רוצה לתרץ את קושיית השח, את קושיית המהרש"ל, הגרא כותב כאן, ואינו טוען וחוזר וטוען, אף על פי שהוא מחיוב לפטור, זאת אומרת, הוא אומר שהכלל הזה, שאתה לא יכול לטעון טענת פטור, אחרי שאתה כבר התחייבת, אומר הגרא, כיוון שאינו סותר טענתו הראשונה. זאת אומרת, בגרא רואים שאי היכולת לטעון טענה היא רק כשאתה טוען אתה טוען טענה עכשיו שהיא עומדת בסתירה למה שאתה אמרת קודם. אבל אם הטענה שאתה טוען עכשיו היא לא עומדת בסתירה למה שאתה אמרת קודם, אפשר לקבל טענה אפילו אם כבר התחייבת. אם אתה עכשיו טוען טענה שהיא לא עומדת בסתירה למה שאמרת קודם. עכשיו, מה הוא אמר קודם? קודם הוא אמר, אני לא יודע, לא זוכר. ועכשיו הוא אומר, אני כן זוכר. מה, זה לא יכול להיות? שאדם פעם בשלב מסוים לא זכר, ואחרי כן הוא כן נזכר. זה דבר שאפשרי. אומר הגרק, אז זה לא, הטענה שאתה טוען היום לא עומדת בסתירה למה שאתה אמרת קודם. אז נכון שהתחייבת על יסוד מה שאמרת קודם, זה נכון, אבל מה שאתה טוען היום זה לא עומד בסתירה למה שאתה אמרת קודם. זה מה שרוצה לטעון כאן הגרא. הגרא אומר, הכלל הזה, אנחנו מונעים מאדם או לא שומעים טענת פטור של אדם, גם אחרי שהוא כבר נתחייב, רק אם הטענה שהוא טוען עומדת בסתירה למה שהוא אמר קודם. אבל אם היא לא עומדת בסתירה למה שהוא אמר קודם, אין סיבה לא לשמוע את הטענה שהוא טוען היום. זה
השאלה לפי זה תהיה רק אני מחבר, אז מה? אם זה כזה הגיוני כאילו בא הבעל עובד וטוען, אני לא זוכר אם פרעתי או לא, עד שאני אומר, במידה אפילו שהוא חוזר ואומר, הוא אפילו נפרע בשבוע, אז למה המחבר אומר שבמידה והוא אומר, אני לא זוכר, הוא לפחות, הוא לא מחייב שבוע כמו עריף. מה
ההיגיון
של השולחן?
אז אמרנו. אתה זמר, יש חזקת חיוב. הרי אתה ודאי חייב, בהבנה הפשוטה, יש גם חזקת חיוב, גם טענת השמה שלך היא טענת שמה דעה וללמידה, אתה צריך לדעת אם פרעת או לא פרעת. המל ואומר אתה לא פרעת, הוא אומר את מה שאתה ודאי חייב, ואתה לא זוכר, ואתה צריך לזכור, כן? אז אומרים לך, אתה משלם. זה לכאורה הפשט הפשוט. באמת על המחבר זה לא קושייה, כי המחבר לא הביא את הפסק של עריף. הרימה, על הרימה זה קושייה. הרימה. טוב, עד כאן.